שבוע טוב, ברשות כל הציבור הקדוש. קראנו בפרשה והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אהרון הכהן יהיה לך לפה והיה הוא לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. אתה תהיה לו לאלוהים, מה פירוש הדבר? אומר שם התרגום אונקלוס, ואתה תהיה לו לאלוהים ואתה תהיה לו לרב. כך אומר התרגום אונקלוס. לפני שעוסקים בכשרות ממלכתית לעומת כשרות פרטית, צריך לעסוק בקצרה מאוד, כי זה לא הנושא, אבל צריך להקדים את זה, על חשיבותה, ערכה, מהותה של הרבנות הראשית לישראל. ולא בחינם האונקלוס כאן מתרגם כשיטתו, שפה יש פה מצב שהקדוש ברוך הוא יוצר האנשה באלף, משה רבינו יהיה לאלוהים. סותר את כל מה שתרגום אונקלוס תמיד מתרגם לנו, שפעולות של הקדוש ברוך הוא אינם פעולות אלא קדם. אומר אונקלוס, רב, הרב זצ"ל שראה את הגאולה בעינו הגדולה, אין היה. הרב זצ"ל שראה את המדינה שבדרך כמדינה של כיסא השם בעולם. מבין שלמדינה אחת צריכה להיות רבנות אחת. ועוד לפני שהרבנות פועלת פעולה בכשרות, בטהרת המשפחה, בעירוב, בשמירת השבת, לפני כל פעולה שהיא, יש מושג שנקרא עשה לך רב. יש מושג שאומר הקדוש ברוך הוא בפרשתנו, משה רבינו, אהרון יצא לקחתך ושמח בליבו וקיבל אותך לרב. הקבלה של רבנות ראשית אחת, עוד לפני כל פעולה שלה, היא מגדירה את עצם הציבור היושב בישראל כמקבלי רב עליהם, כמקבלי רבנות עליהם. ובתחילת יסודה של הרבנות הראשית, כבר אז אנשים שהיו שייכים לרבני היישוב הישן, כפי מה שהם נקראים בכתבי הרב ועוד מקומות, רבני העדה החרדית בירושלים, כבר אז אמרו להם לקבל את הרבנות כסמכות, לא רק סמכות הלכתית, אלא סמכות של הנהגת התורה בישראל. ויש לומר שבאופן מהותי הם קיבלו, באופן שצריך לדאוג לעדה מסוימת בענייני כשרות, אז הם ביקשו להמשיך לדאוג לה בענייני הכשרות. אבל את היסוד הזה של רבנות אחת לעם, שזה מאחד את כל ישראל בארץ ישראל וממילא גם בתפוצות, כי כמו שיש מדינת ישראל כלפי היהודים הנמצאים בתפוסות, וזה שינוי מאז קום המדינה, מאז קום הרבנות, יש רבנות לעם ישראל. והרבנות הראשית לישראל זה אחדות העם בקבלת מסורת ישראל. וכל דיבור שפוגע במהות הזאת, כל דיבור שאומר אין צורך ברבנות, כיוון שאולי הרבנות לא מצליחה לספק את כל שירותי הדת על הצד היותר טוב, הוא לא נכון, הוא לא צודק. כי עצם קיומה של רבנות ראשית בישראל זה משהו שמאחד את כל העם במסורת. את כל העם, כולל גם בתפוצות. הרבנות איננה קיימת רק בשביל לתת כשרות, מקוואות, עירובין וכן הלאה, זו הדרך. עצם הקמתה של הרבנות, עצם קיומה של הרבנות, הוא דבר שאי אפשר בכלל להעריך אותו. כמה אנשים בעם ישראל ששבו בקיבוץ הגלויות השונות, כמה זה השפיע עליהם להיות עם אחד עם מסורת אחת. ואין ספק שבד בבד עם דיבורים שאנחנו קצת מתחילים להתרגל עליהם, שאין מסורת אחת, יש אולי כמה מסורות, ואולי יש גם זרם ביהדות שלא מקבל את המסורת. היו דברים כאלה גם במדינת ישראל וגם בתחילת היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים האחרונות, במאה השנים האחרונות. מישהו מאיתנו תפס אצלו מקום בכלל קראים? משהו תפס על כל מיני קבוצות שונות שלא קיבלו מסורת ישראל, שהם מייצגי דת? מה גרם לכך שהדת היהודית היא בעלת מסורת אחת? הפלא הגדול הזה, אחרי כל קיבוץ הגלויות ואחרי המנהגים השונים והדות השונות, מי ששומר על עם ישראל מפני הרפורמה ומפני כל אי המסורות זה רבנות ראשית לישראל. זה מהותה וזה ערכה. וכל דיבור כזה או אחר שמעלים ביקורת על תפקודה, וממילא מעלים סימן שאלה על המשך קיומה, הוא פוגע במסורת ישראל. ולא פלא שבימים אלה, לא ימים במובן הזה של השבוע הזה, בתקופה האחרונה, בד בבד עלייה לדבר על רפורמים ופגיעה ברבנות הראשית. זה כרוך זה בזה, זה לא פלא. וזה העת וזה הזמן לחזור ולשנן את הראשונות על מה שכולנו גדלנו עליו. כולנו גדלנו בחינוך הציוני דתי להיות ראש הדגל בקבלת הרבנות הראשית עלינו כרב. כולנו התחנכנו לזה, ופתאום יש שינויים מרחיקי לכת בתפיסת החינוך הזו. והדברים קשורים, זה היה רק ברקע של הדברים הזה, היה צריך להעביר שיחות ושיעורים שלמים רק על הנושא הזה. אבל כיוון שהתבקשתי לדבר על הכשרות, ואני אומר את האבל מכיוון שהנושא של הכשרות הוא הופך להיות כבר כמעט מעבד איזה סימן שאלה, ואני לא מסכים עם סימן השאלה הזה, לא במהות, ותכף נסביר, גם לא בכשרות. אבל גם אם הייתי בא ויוצא עם סימן שאלה על כשרות הרבנות, והייתי בא ואומר, יכול להיות, נניח, אני אומר את זה, נניח שאני ודאי לא חושב ככה, נניח שיש מקום להקים כשרויות פרטיות, נניח, ודאי צריך לחזק את מעמדה, כבודה של הרבנות זה כבודו של עם ישראל, כבודה של הרבנות זה כבודה של תורה, כבודה של הרבנות זה כבודה של מסורת ישראל אחת ממשה רבנו ועד היום, זה כבודה של הרבנות. עכשיו לגבי הכשרות, מערכת כשרות צריכה להיות בנויה מהשגחה בשטח, צריכים להיות משגיחים, השגחה מעל ההשגחה, צריך להיות רב שחותם על התעודות הכשרות עם מערך מפקחים שהם לא משגיחים על גבי ההשגחה. כך כל מערכת כשרות צריכה להיבנות, ואני אסביר את זה רגע דרך מושגים הלכתיים. המשגיח בכל מקום נקרא בתלמוד במסכת עבודה זרה בדף סמכתת בחולין בדף ג' משגיח יוצא ונכנס, יוצא ונכנס. זה ביטוי לא עובדתי אלא ביטוי הלכתי, יוצא ונכנס, לא העובדות שהוא יוצא והוא נכנס. כי קודם כל באופן עובדתי קודם כל נכנסים למקום ואחר כך יוצאים ממנו, והביטוי הוא יוצא ונכנס, ולכן זה לא ביטוי שמתרגם לנו סדר פעולות עובדתי כרונולוגי, אלא זה מהות של הלכה בביטוי משגיח יוצא ונכנס. פירושם של דברים שהמשגיח יוצא מהמקום, מבחינת בעל הבית הוא יכול להיכנס כל רגע חזרה, ואת זה אמרתי, זו משנה בעבודה זרה סמכתת, גמרא בחולין בדף ג' עמוד א', והגמרא בעבודה זרה בלמד ט' עמוד ב' מסבירה לנו את זה על ידי יצירה של הרתעה בלשונה של הגמרא מירטת. מירטת פירושו של דבר בעל העסק, בעל החנות, השוחט, המנקר, כל מי שעוסק במזון ובהכשרתו או באי פסילתו. באי פסילתו, מה פירוש אי פסילתו? ניתן דוגמה מאוד מאוד מעשית, שכיחה ביותר, ביותר. יכול להיות שהבשר יהיה חלק וכל מוצרי המזון ברמת הכשרות הכי טובה, אבל יהיה בשולי גויים גם לפי שיטת הרימה. שלא נדבר על זה שברוב המקומות היום יש בישולי גויים לפי שיטת הבית יוסף. מכיוון שיהודים לא מוכנים כל כך לעבוד בפס חם של מסעדה, בטח באוכל שמומחיותו על ידי השפים הלא יהודים. אז גם אם התגברנו לפי שיטת האשכנזים על ידי הדלקת האש, לא התגברנו לפי שיטת הבית יוסף, שצריך גם להעמיד את הגדרה יהודי ולא רק להדליק את האש. ויתרה מזאת, היום יש מכשירים חדשים שלפני כמה שנים הם התחילו בתנורים. התנורים הגדולים שכל פתיחת דלת מכבה את התנור. אז אתה לא יכול להדליק בבוקר ולהגיד יש כבר פה בישול יהודי לפחות לפי שיטת הרמ"א. אבל הרבה יותר מזה, בשנה האחרונה נכנס הרבה יותר לעסקים אינדוקציה. אני מבין שכולכם מכירים מה זה קיריים של אינדוקציה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם, בעסקים זה נכנס עכשיו כרגע בהוראות בטיחות, ובהוראות הבטיחות זה ברגע שאתה מסיר את הסיר או את המחבת מהאינדוקציה, בשנייה אתה נוגע באינדוקציה ועיקרה. בשנייה. דהיינו, אתה לא יכול להגיד שזה נשאר חם 45 מעלות והמחבת הבא שישימו על זה זה כתוצאה מהחימום של היהודי. אתה לא יכול. אז גם לפי שיטת הרמ"א יש לך קשיים. עכשיו תשאלו אותי מה עושים? אני נתקלתי בזה לפני חודש במקום קרוב לפה, מתחם מאוד קרוב לפה, ופתרתי להם את זה בצורה שכזאת שתבינו כמה צריך להיות שם כל הזמן השגחה בשביל שזה יפעל. מדובר במקום שרק הגויים יודעים לעשות את המוקפץ הזה. לא יודע בדיוק מה שמו בישראל, אולי לא שמו בישראל, לא יודע איך קוראים למאכל הזה. אבל אמרתי להם ככה, כל הזמן יהיה זה מחבת עמוקה כזאת עם מים על האינדוקציה. עשינו מבדק, שמנו מקל עץ שכמה זמן שלוקח לו מלעשות פעולה כזאת, זה הפעולה שהוא צריך לעשות את האומן הזה, מעבר למה שהוא צריך להקפיץ את האוכל, הוא צריך להקפיץ את המחבתות, הוא צריך להרים את המחבת עם המים ולשים מיד את המחבת, וזה זה לוקח יותר מהר מאשר שאדם שם את היד. שמנו עץ והעץ נשרף מתחת למחבת החדשה לפני שהוא שמה. עכשיו בשביל זה אני צריך שיש המשגיח כמעט כל הזמן שאכן עושים את זה כך, אחרת גם היה בישול שאינו יהודי גם לפי שיטת הרמ"א. השגחה זה המושג יוצא ונכנס שבעל הבית יפחד, מירטת יפחד לעשות טעויות בכשרות. ואני רוצה לומר יפחד לעשות טעויות, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שבעלי עסקים לא עושים במזיד, אבל בתעשייה הגדולה שיש היום, בלחץ שיש היום במסעדות, טעויות הם דרך השכיחה בשוגג. בשוגג, בכלל בלי מתכוון. ולכן רק אם הוא כל הזמן יש לו תשומת לב, יורידו לי את הכשרות. ייכנס פה המשגיח בעוד רגע, יגלה את הטעות. זה נקרא מירטת שיוצר תשומת לב מיוחדת לבל יהיו תקלות. לבל יהיו תקלות. לכן המשגיח צריך להיות יוצא ונכנס. כדי שמשגיח יהיה יוצא ונכנס, אז אם יש לך אזור שמרחק ההליכה ממקום למקום למשגיח, וכעשר דקות, רבע שעה. ולפעמים אני אומר למשגיחים, רק יצאתם, או לפני שאתם עוברים למקום הבא, תחזרו. עשו את זה פעם בשבועיים. כדי שהוא לא יבין אפילו שיש לו באופן קבוע את הרבע שעה הזאת. אבל אתה חייב להחזיק משגיחים שמרחק ההליכה זה רבע שעה. ברגע שאתה מפריט את הכשרות וגופים פרטיים בתחרות על הכשרות של בעלי העסקים, בקניון אחד יכול להיות לך 20 חנויות כשרות, אבל אם 10 גופי כשרות, שהמשגיח של זה אולי המשגיח של זה, אז במקרה הטוב יצא לך לכל 2 חנויות אולי משגיח אחד. ומה הוא יעשה בשאר היום? הוא ילך כבר למקום רחוק יותר. אני אומר, ואני לא מתבייש לומר, ואני מוכרח לומר לכם, שישבתי עם כל מי שאפשר לשבת בנושא הזה. ההצעה של גופי כשרות פרטיים זה הרס הכשרות במדינת ישראל. הרס. אל תביאו לי מחוץ לארץ. בחוץ לארץ תחזיק, אתה צריך להחזיק מסעדות, 500 מסעדות בעיר פתח תקווה. יש לך כמה מסעדות בודדות באיזה מקום, ובעיקר מפעלים, זה עולם אחר לגמרי. הגופים הפרטיים בחוץ לארץ זה דבר אחד, והגופים הפרטיים, מה שמצאים אותם במדינת ישראל, זה דבר אחר לגמרי. מבלי קשר, רק רגע, מבלי קשר דרך אגב לאיזה גוף פרטי. עכשיו לא אני אומר את זה, כל הגופים הפרטיים, שאני אומר כל וכולם יבינו, זה רובם ככולם. עכשיו לא רוב רובם, רוב רובם אתם מבינים מה זה רוב רובם, הרוב של הרוב, הרוב מתוך הרוב. לא, אני אומר רובם ככולם. מה פירוש? עד היום, חוץ מגוף אחד בלבד, היה לנו גופים פרטיים על המהדרין. חוץ מגוף אחד. על המהדרין היה לנו גופים פרטיים. כל הגופים הפרטיים על המהדרין, כולם, ללא יוצא מן הכלל, אומרים שבלי הרבנות, הם לא יכולים לייצר את המהדרין. לא עכשיו, לפני 4 שנים הקים הרב הראשי הרב דוד לאו שליטה ועדה לשיפור וייעול מערך הכשרות. אנוכי הקטן עמדתי בראש הוועדה. הגיעו לשם ראשי הבדצים של העדה החרדית, של הרב לנדו, של הרב רובין, של הרב מחפות, של הבית יוסף, של החתם סופר, כולם הגיעו וכולם אמרו את המשפט הזה אחד לאחד. אם אתם עוזבים את הכשרות הרגילה, אנחנו לא יכולים לייצר מהדרין עליה. ולמה? הבדצים זה גוף כלכלי. הוא לא יכול להחזיק את עצמו עם משגיחים יוצא ונכנס. הוא לא יכול. הוא כל כולו גוף פרטי, עסקי לחלוטין. עסקי לחלוטין. אין לו יכולת לחלקל את עצמו ולהעמיד את עצמו כגוף עסקי עם העמדת משגיחים ברמה של משגיח יוצא ונכנס. אז אולי תתפלאו, אבל כל הבדצים, ההשגחה הבסיסית היא השגחה של הרבנות, והם מחזיקים רק מפקחים שבמקרה הטוב באים פעם בשבוע. במקרה הטוב. ותחתי כבר יש לי 104 כשרות מהדרין מתוך 500 וכמה. השנה קצת ירד בגלל השמיטה. בחלקם יש בדת העדה החרדית, בחלקם יש הרב לנדו, בחלקם יש הרב מחמוד, בחלקם יש הבית יוסף. למען הדיוק, בחלק מהמקומות שיש לי בית יוסף, אין לי מהדרין. אני בוויכוח איתם, מה זה מהדרין? ועל מה לתת מהדרין? יש כשרות רגילה, ויש בית יוסף של מהדרין. אותו דבר עם החתם סופר. אבל, כולם, לא יוצא מן הכלל, משתמשים במשגחים שלנו. סומכים על המשגחים שלנו. זה אומר לנו שבשביל ליצור את המהדרין, אז מה הם סומכים? בואו רק להסביר. שכל חומרי הגלם הם מהדרין. והכל באמת בהידור. ושאני מתווכח איתם לפעמים שהם סומכים, ותכף אני אדבר על הדוגמה הזו, על הפרשת חלה על תנאי, ואני רוצה הפרשת חלה מכל עיסה ולא לסמוך על הפרשת חלה על תנאי. אין להם יכולת שיבוא משגיח מטעמם ויהיה הפרשת חלה מכל עיסה בבירור. הפרשת חלה מכל עיסה אני רק רוצה להסביר. האם אתה סומך על בעל הבית שיפריש את החלה מכל עיסה? ועל הצד שאולי הוא לא יפריש בעל הבית או מישהו מטעמו מאחד העובדים, אתה בבוקרו של יום עושה הפרשת חלה על יסוד שעוד לא עשו. יש שיטה כזו בהלכה, ואתה נותן גיבוי על הצד שאחד מהעובדים של בעל הבית לא יפריש. ואם הגעתי כבר להפרשת חלה, אני רוצה להסביר עוד נקודה. למה לא שייך בכלל עולם של פיקוח, מה שנקרא היום בשפת הלעז רגולטור, בעולם של כשרות? רגולטור אפשר לעשות כאשר נכנס האיש מטעם הרגולציה ועושה לך ביקורת ובודק שהמוצר או הייצור לא תקין. בכשרות המזון אתה יכול לבדוק אם הופרשה חלה? זה ניכר בחלה? אתה יכול לבדוק אם הגוי הכניס לתנור או היהודי הכניס לתנור? אתה יכול לבדוק אם הפרישו תרומות או מעשרות? אתה יכול לבדוק את הבשר אם החלב לא נוכר? זה ניכר בבשר. מה שייך לזה בכלל רגולטור? אלא רגולטור, מה שלא שמענו במקומות אחרים של רגולציה. רגולטור לא יהיה על המזון. רגולטור יהיה על גופי הכשרות. רגולטור יהיה על גופי הכשרות. בלי שהוא יוכל לבדוק עד הסוף את העסק. נו, אז מה יהיה? איך יימצא גוף כשרות שנתן כשרות לא תקינה, שהמשגיח שלו לא הגיע? גם את זה קשה מאוד להוכיח. כשאתה יכול לבדוק, אני אתן את זה לדוגמה, מספיק לי יכולת הבדיקה, כשאתה משרד התחבורה יכול לשים בכביש מכונית שתבדוק מכוניות אם הן בסדר או לא, וימצא משהו מאוד לא בסדר, ויבדקו באיזה מכון רישוי הוא עבר לאחרונה, אז אתה יכול לעשות רגולציה על מכון הרישוי. אבל שאין לך שום יכולת מהשטח לבדוק את הדברים. לכן אני טוען שאנשים שהם לא אנשי מקצוע, וזה דבר ידוע, לא אנשי מקצוע, לא התייעצו פה אם לא אחד מאיש מקצוע בכשרות. אחד.
על ההצעה הזאת של הטבת הכשרות. התשובה שאנחנו שומעים כל הזמן והיא קשורה לחלקה הראשון, הקטסטרופה הנוראית בעולם הרבנות, מה שנעשה יהיה יותר טוב. מה שנעשה יהיה יותר טוב. אז אני כבר אומר על זה כך, נגיד שיש מה לתקן, ויש, לא נגיד, יש מה לתקן בעולם הרבנות. אנחנו מתקנים על ידי קלקול? בואו נתקן. איך אפשר לתקן על ידי הרע במיעוטו? הרבנות זה כל כך נורא, זה כל כך רע הכשרות, אנחנו נבצע תיקון. הרע במיעוטו. יש מה לתקן. וצריך לתקן. ואפשר הרבה מאוד לתקן. ובאמת אני מוכרח לומר לכם, שר דתות שרוצה לתקן, יש לו את כל הכלים לתקן. ובאמת אני חושב ששרי דתות קודמים, זה לא היה בשימה ינם לתקן. זה נכון. אבל אם רוצים לתקן, ויש רצון כן ואמיתי לתקן, יושב עם אנשי מקצוע אני חוזר הלאה לכשרות הממלכתית בעוד נקודה לעומת הכשרות הפרטית דיברנו על ההשגחה השגחה שיוצא ונכנס השגחה שמצריכה שעות השגחה ובאותו אזור המילים הללו נקראים אצלי צורכי הכשרות צורכי הכשרות אם אין לך את ההשגחה אתה לא יכול לסמוך שאין בעיות חמורות בהשגחה חמורות בכשרות סליחה ופה אני מגיע לדוגמה הבאה של מערך אחד ממלכתי מערך אחד ממלכתי כידוע במשחטות בשר גם בעופות וגם בבשר יש אחוזים של טרפות ונבלות אחוזים כאלה ואחרים יש גם לפעמים שיצא תחת המשחטה בשר לא מנוכר היטב לא מנוכר היטב מדי פעם אני מודע לזה דרך פתח תקווה אבל אני מבין שזה קורה בכל הארץ משגיח שרואה את עצמו משגיח מטעם הרבנות הוא מקבל סחורה לא בנוהל נוהל הלכתי של שילוח סחורה של בשר יש גם דברים אחרים של בשר בגלל שאפשר להרבב בשר טרף ובשר כשר צריך להיות חותם בתוך חותם כשאתם קונים עופות אם קונים אותם כפויים נגיד או בשר כפור אז זה צריך להיות מנוילן זה חותם אחד ועוד חותמת נוספת או מתחת לניילון או מעל הניילון החותמת גם היא עם סימן מסוים וכו' ובשנים האחרונות יש מדבקות שנקראות מדבקות הולוגרמה שאי אפשר לזייף אותה וגם שהן נקראות אז רואים שהן נקראו אי אפשר לקלף אותם בצורה קלה. מעניין. זה נקרא חותם בתור חותם. כשמגיע סחורה לעסק ולא מגיע חותם בתור חותם, המשגיח מברר את זה עם המשגיח של המשחטה. ולפעמים מתברר שפה הכניסו סחורה שהייתה מיועדת להישלח לבני דודינו, ויש אכיפה עצומה של הרבנות הראשית לישראל בדיוק לאיזה סוחרים שולחים את הטרפות, והכמויות המדויקות כל יום, כל יום. עכשיו אני רוצה רק להסביר לכם, במדינת ישראל מדובר על מאות אלפים של עופות ביום של שחיטה. מאות אלפים. צריך להבין. נכנסים למוצאי שבת, לא רחוק מפה, יש באור יהודה משחטה גדולה, לא רחוק מפה בלוד יש משחטה גדולה, שם שוחטים בלילה קרוב ל-70 אלף עד 100 אלף עופות, בלילה אחד, ויש לנו עוד כמה משחטות בארץ בסדר גודל כזה, בשגב שלום וכדומה. צריך להבין, אנחנו נפריט אותה, יהיה קשר בין הגופים הפרטיים, יהיה עדכונים בין הגופים הפרטיים, יכול להיות סיכון אחד שיש היום דרך הרבנות הראשית לישראל, היא תהיה רק רגולטור. אנחנו מדברים פה על מנוע, עיקר זה שינוע הנעת הכשרות על פי נועל של חותם מתוך חותם. המושג כשרות ממלכתית הוא יוצר לנו מערכה אחת שאפשר להתמודד, וזה יוצר גם חזרה את המירתת. בעלי הבקר, בעלי הבקר שהם הבעלים על הבשר, שאני לא מדבר ששם יש קרטל אחד גדול, בעלים על הבשר, ואם אני אגיד לכם חידוש, יכול להיות שתפסיקו לאכול בשר. רוב הבעלים על הבשר, הבקר במדינת ישראל, הם אינם יהודים. דיר אל אסד זה מקור הבקר היותר גדול במדינת ישראל, לא מדבר על בשר מיובה. הם אינם יהודים. ליצור אצלהם את המירתת הנכון בשיווק, בשיווק. ואני מוכרח לומר לכם, כמעט ולא מוצאים בעיות, דהיינו פרומיל ממאות אלפים וגם מטונות הבשר, זה כמעט ולא מוצאים. בזכות מה אין נבלות וטרפות במדינת ישראל עם תעשייה כזו גדולה? רק בזכות הרבנות הראשית לישראל. לא הבדצים עושים את זה, רק בזכות היותה של כשרות ממלכתית אחת אפשר לנהל את המערכה הזו. זו מערכה של מאבק עצום, מלחמה מתמדת יום יום, ליצור את המירתת הזה שלא ייכנס לשוק. וזה שיעת הנשמי הגדולה גם לדעתי עצם זה שיש כשרות ממלכתית גדולה, כי אנחנו כולנו רואים, ותאמינו לי זה הרי הרבה פחות חריף נשמע, ואותו אינטרס כספי, לא יודע, סדר גודל של כמויות. הברכות סמים יש שכיחות מאוד, והבריכות בשר טרף הרבה פחות שכיח בפרופורציה. בזכות מה? אז אפשר לשבת מול מסך של מחשב ולהגיד לך, באינטרנט, ברשתות החברתיות, גם של הציבור שלנו, קטסטרופה מה שקורה ברבנות. ואנחנו מאמינים למוציא שם רע הזה? היום בכלל, כל החדשות, בכל הערוצים, צריך להפעיל את שמירת הלשון למי חשבי ולא להאמין. בכל דבר. בכל דבר. איך מעיזים? איך מעיזים לעשות דבר כזה? ואני חוזר ומדגיש, אני מסתובב עכשיו בישיבות, בכל מקום, ונותן שיחות מעין אלו, לא משנה כרגע, יותר הלכתיות, יותר למדניות, ומסביר את הדברים האלה. אבל לא עשיתי את זה לפני שדיברתי עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. ותשובה לעניין לא קיבלתי. לא קיבלתי. נראה לי שיש לנו פה איזה מין דחף שלא מן העניין, וזו שיחה לגמרי נפרדת. אני יודע בדיוק איפה אני נמצא, והדחף הוא כך. כיוון ששנים הרבנים הציוניים לא התקדמו, והרבנות נשלטת על ידי רבנים לא ציוניים, עכשיו אנחנו צריכים ליצור משמרות המהפכה. זה לא לעניין. זה לא לעניין. זה מין בשאינו מינו. צריך לקדם אנשים שיודעים וחשוב להם הרבנות. לא בשביל ליצור מהפכה. כי זה ייצור את התיקון, ואת ההתייעלות, ואת האכפתיות. נכון? אבל עכשיו אתה פוסל את הכל, וניקח את הרישה של הדברים. הוויכוחים הפנימיים בין הדתיים, מה זה עושה לאיש, איש המסורת? מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? אלה לא רוצים את הרבנים האלה, ואלה לא רוצים את הרבנים האלה. בדיוק מה שאנחנו טוענים, שפוסלים את הרבנים הציונים הדתיים, מה אנחנו עכשיו עושים? מחזירים עכשיו הפוך? פוסלים רבנים אחרים? מה זה עושה לאדם הפשוט בבית? אומר, הרבנים יקה יוסי את יוסי. יריבו אלו אלינו. הציבור הדתי יריב עם הציבור החרדי, הציבור החרדי יריב עם הציבור הדתי, ואני עכשיו יודע רק דבר אחד, הם בעלי מריבות, ונמאס לי מהמסורת בגלל זה. מה עושה הדבר הזה? איזה תועלת יש? איזה תועלת יש? דבר נוסף, בצד ההלכתי אחרי ההשגחה, יש מושג של עד אחד נאמן באיסור. זאת אומרת, תבואו ותגידו לי, יהודי, לא צריך השגחה. באמת הדוגמאות שהבאתי, מגמרא בעבודה זרה סמכתת ובגמרא בחולין בדף ג', בסמכתת מדברים על יין שנעשה אצל גוי, בגמרא בעבודה זרה. בחולין בדף ג' מדובר על שחיטתו של קוטי שלא בקי בשחיטה. הוא צריך השגחה. אבל סתם יהודי, הוא נאמן להגיד לי שהוא עשה את הכל, כדת וכדין, עד אחד נאמן ביסורים. אני יכול להוריד את כל שעות ההשגחה הללו, ולא צריך משגיח יוצא ונכנס, ולא צריך ליצור מרתת ליהודי שנאמן לי, שהוא יפריש תרומות ומעשרות, והוא יפריש חלה, והוא ניקה את הירקות ושטף אותן כמו שצריך, והוא קיבל את כל המוצרים כשרים. אולי בכלל לא צריך השגחה. לא אוכל להיכנס לעומק הסוגיה, אבל רק מראה מקומות מסוימים אפתח לדיון העקרוני פה הזה. ראשית דבר, הדברים הללו נמצאים בשולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט. סעיף א' שמתחיל את הסימן הזה, סעיף א' שמתחיל את הסימן הזה, כותב לך כך, החשוד לאכול דברים אסורים, ואפילו סתם יינם, אומר לך הרימה, אפילו דברים מדרבנן בגזרות, אינו נאמן בדבר. ואפילו מי שלא חשוד לאכול דברים אסורים, סעיף ב' בשולחן ערוך שם, אלא חשוד למכור דברים אסורים, אינו נאמן בדבר בתור עד אחד. חשוד, חשוד זה לא אחד שעשה את זה כבר. הוא חשוד בדבר. הוא חשוד. אז אם כן צריך לשאול, ישנה משנה במסכת בכורות בדף למד ה' עמוד א', המשנה שם אומרת יש גזירה בבכור שמום שאדם יכול להטיל בבכור, לא מום משמיים, חסר עין בכלל, אלא מום שאדם יכול להטיל בבכור, ישנה גזירה שלא לאפשר לשחוט ולאכול מום, בחור בעל מום, בדברים שאפשר להטיל בידיים, שמא המום נפל לידי אדם. אלא צריך לגבות עדות של עד אחד, שהמום לא נפל לידי בני אדם. אומרת שם המשנה בבחורות בדף למד ה', רבי מאיר אומר, החשוד בדבר לא מעיד, לא על בכור של עצמו ולא על בכור של אחרים. דוגמה, אומרת הגמרא, אם יש לך כהנים שהם משמשים כרועים במרעה, בעדר של ישראל, והם רוצים להעיד שמותר להם לאכול את הבכור הזה, כי הבכור הזה המום נפל בו שלא על ידי אדם. אומר רבי מאיר, אינם אמינים רואי כהנים להעיד גם על בחירות לא שלהם. אומר רבן שמעון בן גמליאל, ובאופן פשוט פוסקים פה רבן שמעון בן גמליאל, אינו נאמן בשל עצמו, אבל נאמן בשל אחרים. למה? כי אנחנו לא רואים את הנגיעה הכל כך גדולה, את הנגיעה הכל כך גדולה של הכהן הזה לחשוד בו שהוא מיד רוצה לאכול את זה. מי אמר שהישראל ימכור לו את זה? לכהן הזה אין בזה נגיעה כל כך גדולה. אומר רשב"ג, נאמן. באופן פשוט פסקנו כמו רשב"ג, אבל זה כאשר הוא חשוד במובן הזה שהוא לא מספיק נאמן עליי. אולי לרבי מאיר הוא לא נאמן, לרשב"ג הוא נאמן, אבל חשוד לאכול דברים אסורים, ובטח חשוד למוכרם, פסל. יתרה מזאת, ישנה משנה במסכת דמי, מובאת בגמרא בכתובות בדף כף דלת. שם הגמרא אומרת, באים שני בעלי חמורים, נקראים בשפת המשניות חמרים, באים שני בעלי חמורים עם תבועה על החמור, ואחד אומר על השני, התבועה שלו כשרה, היא באה מן הישן, התבועה שלי איננה כשרה, היא באה מ איסור שנקרא איסור חדש, שלא ישן שלי חדש. האם אנחנו מקבלים את הנאמנות שלו על האחר? על האחר, הרי רשב"ג אמר נאמן על אחרים. אומרת המשנה במסכת מים, מסבירה את זה הגמרא בכתובות שם, חיישינן לגומלין. מה פירוש הדבר חיישינן לגומלין? אתה לא מדבר כעד באופן פשוט. מה זה עד? עד אחד נאמן בסורין, לא צריך שני עדים. מה זה עד? אין לך שום סיבות להגיד את העדות, אלא אתה מתבקש להעיד ואתה מעיד. אם יש לך סיבות מה להעיד, מה זה חיישינן לגומלין? היום אתה אומר על שלו כשר, כדי שמחר במקום אחר הוא יגיד על שלך כשר. אתה לא מעיד לפי תומך, אתה לא מעיד בתמימות. יש לך כמה דברים שאתה נושא על כתפיך כדי להגיד את זה. יש משהו שמכוון את עדותך. אז זה פסול לעדות. משנה גם היא בבחורות, בדף כפתת עמוד א', שנפסקה להלכה בחושן משפט בסימן למדלת. הנותן שכר להעיד עדותיו פסולים, עדותיו בטלים. משנה במסכת בחורות נפסקה להלכה. אם אדם, אני רק רוצה להסביר, בא להעיד בבית הדין, וככה נעשה בעם ישראל, לא כמו שנעשה היום. כתוב בחושן משפט בסימן למדלת, שאדם בא להעיד בבית הדין, נותנים לו שכר בטלה על זה שהוא בזבז יום עבודה. אבל זה לא נקרא שהוא נטל שכר להעיד. הוא בא להעיד ומשלמים לו את מה שהוא היה מפסיד. מה זה הנוטל שכר להעיד? תקח כסף כדי שתעיד. זה משהו אחר לגמרי. ולכן לדידי יש שאלה במשגיח. האם משגיח שנוטל שכר מהמושגח הוא לא נוטל שכר בשביל להעיד שהכל בסדר? ואם לא המשגיח, כי אמרתי המשגיח אולי יוצר את המירתת ואין תפקידו להעיד, אבל עד אחד נאמן באיסור, אני רוצה רק להסביר, החותמת של הרב הממונה לתעודה שמודעה לציבור שזה כשר. למה סומכים עליה? למה הציבור סומך עליה? כי הרב הוא עד אחד נאמן באיסורים, ועד אחד נאמן באיסורים זה עד מפי עד. זאת אומרת המפקח של הרבנות, אני אסביר שוב איך המערכת עובדת, המפקחים של הרבנות שמקבלים משכורתם מאת המועצה הדתית, מאת משרד הדתות, וזו נקודה מאוד חשובה להדגיש את זה, וכל זה ברפורמה לא יהיה. מחלקות הכשרות של הרבנויות של המועצה הדתית עומדות להסתגר בכל מקרה. הרב המקומי, גם אם הוא יוכל להמשיך את הכשרות, הוא יצטרך לסדר תאגיד כשרותי שישלם למפקחים ולמשגיחים, לא מהמדינה. כן, אם חשבתם פעם לשמוע, פשוט זה, אם חשבתם פעם לשמוע שמה שמציעים יחסוך כסף לציבור, כי יוזלת מחירים, כי ודאי אתם מבינים שהמזון במדינת ישראל הוא יקר רק בגלל הכשרות, נכון? ודאי, נכון? הפער המחירים בין עושר עד ויש חסד לבין רמי לוי, יוחננו ושופרסל הוא פער מחירים בגלל הכשרות, נכון? ודאי, כל המזון במדינת ישראל יקר בהרבה מכל שאר המדינות, רק בגלל הכשרות. ברגע שיהיה רפורמה, ירדו המחירים. כבר מודים ומתוודים שהמחירים לא ירדו. אלא על מה הם מדברים? על שהם יחסכו חצי, לא יודע, לא זוכר סכומים, שמדברים עליהם, בזה שהם יבטלו את מחלקות הכשרות. וזה יחסכו סכומים. אנחנו פשוט לא מבינים שהאוצר מנהל את הכל. פשוט לא מבינים. אתם יודעים, יש בדיחה על אוצר בידין בשמיטה, שמה יותר גדול, האוצר או הבידין? זה אומרים על אוצר בידין של שמיטה. ואני אומר בקל וחומר, ואין לו שקל וחומר, מה יותר גדול? משרד הדתות או האוצר? האוצר מנווט את הכל. ושישבנו בשנים קודמות, כולל הוועדה שהייתי בחבר, עם האוצר ועם נציגי האוצר, שהמשגיחים יהיו עובדי משרד הדתות, כדי שלא יהיה תלות בין משגיח למושגח. האוצר אמר, אנחנו לא יכולים לקחת עוד 4,000, 5,000 איש במדינת ישראל, להפוך אותם עובדי ציבור. עם מזכורות עלובות שיש למפקחים, להוסיף עליהם עוד תקנים. שהוועדה דרשה את זה מהאוצר. דרשה את זה, כדי לייעל ולשפר את מערכת הכשרות. מי בלם את זה? האוצר בלם את זה. אז הרי אם הכשרות לא יהיה את המפקחים הללו שהם בלתי תלויים, בלתי תלויים, עכשיו אני אסביר. התחלתי לומר, הרב החותם על התעודה הוא עד אחד, המפקח עד שאומר לו השגחה בסדר, עד מפי עד בעד אחד באיסורי נאמן, עד מפי עד בעד אחד באיסורי נאמן. אבל אם אנחנו נהפוך את העד הזה לתלוי בדבר והוא כבר לא יהיה נאמן, ויותר מזה, וזה פה הדבר הכי בעייתי, כשאני חותם על תעודות כשרות אין לי שום הבדל בתלוש המשכורת, לא שקל למעלה ולא שקל למטה, כמה עסקים יהיו כשרים. שום קשר. שום קשר. שגוף כלכלי הוא יחתום על תעודות הכשרות. הרבנים העומדים בראשו יחתמו על תעודות הכשרות. אתם ודאי תגידו לי, כמו צדיקים, הרבנים ודאי יעמדו בחינם. טוב, נניח. הכל תלוי בכמה עסקים. האם אין פה נגיעה בדבר לא להוריד כשרות? לא להוריד כשרות? איפה שיש עדיין משגיחים שמקבלים משכורתם מהמושגח, פירושו של דבר, אני רוצה רק להסביר לציבור, המשגיח הרי תראו, שוחד יעבר עיני פיקחים ועיני חכמים. ברגע שהמשגיח יודע שאם הוא יגלה בעיה כשרותית חמורה שהיא עילה להוריד את הכשרות, בסדר מה שאני מסביר? עילה להוריד את הכשרות, הוא יקבל פחות משכורת, כי הוא מקבל לפי מה שנקרא העסקים עצמם, מהעסקים עצמם. אז אני עכשיו אומר לכם, מה זה שוחד יעבר עיני פיקחים? אז הוא לא רואה שיש בעיה כזו. זה לא שהוא רואה והוא לא מדבר, הוא לא רואה, זה מעבר את העיניים, זה מעבר את העיניים. אז נגיד שהמשגיח עצמו קצת עיוור, שאתה עוזר לו בעיניים של המפקח, אבל גם המפקח וגם הרב החותם על תעודת הכשרות, הוא מחר עושה חשבון כזה, אנחנו את כל גוף הכשרות שלנו יכולים להחזיק עם X עסקים, אנחנו כל הזמן צריכים לשמור לעלות מה-X הזה. הוא רואה אותו דבר? הוא יכול לראות אותו דבר? כל מה שלחמנו ולחמנו לשנות בפתח תקווה, שכל המשגיחים יקבלו משכורת בכלל לפי שעות עבודה ויעבדו אזורית, ואם עסק נסגר או עסק הורדה הכשרות הוא מקבל את אותה משכורת התאגיד. גם למשגיח, כדי שיראה את הכל בעיניים לא משוחדות, בעיניים לא נגועות לא לראות. מי המשגיח? ועד למעלה במעגלים הנפרסים. זה התיקון שהיה צריך לעשות בכל הארץ. זה התיקון. אבל עשה הפוך בדיוק, הכניס את כולם נוגעים בדבר. ההבדל בין כשרות ממלכתית, עכשיו אני אגיד את זה רק בכותרת, לבין כשרות פרטית, כשרות ממלכתית היא כשרות שאיננה נוגעת בדבר, כשרות פרטית מתחילה ועד סוף נוגעת בדבר. מתחילה ועד סוף נוגעת בדבר. זה הבדל המשמעותי. עכשיו שאני יוצא מציחה כזו, אני יודע שיצאו אחריי גברים או נשים, מה הרבנים שתומכים בזה? עונים לטענות האלה. אתם צדיקים, והשאלות האלה הן מאוד נכונות. מאוד נכונות. ניסיתי לענות מקודם מה התשובות שאני קיבלתי. אני מבקש מכם להיות שלוחים, לא לשאול אותי, אלא לשאול את כולם, את אלה שתמכו בזה, לכתוב להם מכתבים, לשאול אותם את השאלות, לא לשבת פה בצדקות ולהגיד כנראה יש תשובות לכל הטענות. נתמודד. נתמודד. נראה אם אכן באמת יהיה תשובות ענייניות, או אין תשובות ענייניות בדבר הזה. אנחנו עומדים בפועל לפני סכנה לכשרות, אני טוען, גם סכנה למסורת. ברישה של הדברים. כל כך הרבה יהודים שומרים מסורת. בכל הסקרים שעושים, וזה מפוצץ אנשים מסוימים, בכל הסקרים שעושים, מדובר על אחוזים גבוהים מאוד שלא רוצים לאכול לא כשר. אחוזים מאוד גבוהים. דרך אגב, אחוזים יותר גבוהים משומרי שבת. ומדברים על אחוזים יותר גבוהים גם מעושי קידוש בשבת. שלא רוצים לאכול לא כשר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, הם מבחינתי לא נקראים צרכני הקשות. ולמה? כי אנשים האלה, בעלי מסורת הקשות אני קורא להם, שהם נוסעים לחוץ לארץ, הם לא תמיד מקפידים לאכול רק כשר. אבל במדינת ישראל, הם ילכו למסעדה הכשרה ולא למסעדה הלא כשרה. ואם אני אגלה לכם סוד, וזה קשור לשיחה בתחילתה של הדברים, רוב המסעדות הלא כשרות, רוב המסעדות הלא כשרות, האוכל שם בצורה בסיסית כשר. אני כרגע לא נכנס לעניין של בישולי גויים, ולכן אין דבר כזה ללא הכשר כשר בפועל, אבל כמוצרים בזכותה של הרבנות, כי זה את כל המירתת יוצר את המוצרים. אלא בגלל הפתיחה בשבת. פתיחה בשבת. הרבנות, כמו שאמרתי, תפקידה להיות אור של תורה במדינת ישראל. היא לא יכולה לתת כשרות למקום שפתוח בשבת. כרבנות. גם אם הבג"ץ יגיד לה שזה לא קשור לכשרות המזון, מושג חדש שפיתחו פה באוזניים שלנו, יש כשרות ויש כשרות המזון, יש כשרות ויש כשרות המזון. אני מוכרח להגיד לכם, בחנות ירקות בפתח תקווה, שהייתה לא רק על פי יתר המחירה, התגלה שם בעיה של משקולות, בעיה של מידות. בסדר מה שאני מסביר? ואני הורדתי את הקשות. אם היו תובעים אותי לבגץ, הייתי מפסיד. כולנו יודעים שבמיוחד בתי המשפט הם נכנסים לנקודה הנידונת, אין להם שום אחריות, לא רק הלכתית כמובן, אלא ציבורית. אם מחבל משפחתו קובעת משהו, רק הנקודה קובעת, שום דבר אחר לא קובע. המשפט העברי הוא משפט של צדק כללי, והפרט הוא חלק מן הכלל. זה הבדל גדול מאוד בין ערכאות עם חוסר האחריות שבהם לבין אחריות ממלכתית של משפט התורה בישראל. והרבנות יש לה אחריות ממלכתית, ובגלל האחריות הממלכתית הזאת על מסורת ישראל אסור לרבנות לתת כשרות למקום שפותח בשבת, ואסור לערוך חופה במקום לא כשר. כי אנחנו לא רק נותנים כשרות, אנחנו אחראים על מסורת ישראל. ברגע שיהיו גופים פרטיים שנותנים כשרות, התרבו פה מקומות כשרים שפתוחים בשבת. ושתהיה הפרטה, ותהיה לפי הכיוון הזה הפרטה גם בנישואין, שיגיע עד נישואין אזרחיים, אבל יהיה הפרטה, פירושו של דבר כבקשת הפרט. אין שום אחריות על מסורת ישראל. הפרט רוצה להתחתן, אדרבה, נקבל אותו, נהיה ידידותי כדת משה בישראל, נחתן אותו גם במקום לא קשה. על מה אנחנו אחראים? לתת מענה לפרט, או על מסורת ישראל של עם ישראל וכלל ישראל וממלכת כהנים וגוי קדוש של כשרות ממלכתית? מה האחריות שלה? והשאלה הזו שאני מעלה פה היא בכלל צריכה להוות לנו אבן דרך, נושא הגיור, נושא ההתמודדות עם התבוללות בתוך עם ישראל, אחריות כללית או פרטית. זה אבן דרך לכל העניין. יהי רצון, מוצאי שבת הקדוש ברוך הוא ממשיב את אליהו הנביא על זכויותיהם של ישראל, שיתרבו הזכויות, והקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו בעצה טובה איך להרים הלאה והלאה את מסורת התורה ומסורת עם ישראל בארץ ישראל ובמדינת ישראל.